כשהתורה מדברת בספר דברים על דיני בית המקדש, התורה בפרשת שבוע שעבר, בפרשת ראה, התורה כותבת כמה וכמה פרטים בקשר לאיסור הקרבה מחוץ לבית המקדש. והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם שם לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם, זבחיכם, כל הקורבנות. אחרי זה כתוב, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר השם, הכוונה היא רק בבית המקדש. אז הנושא הזה של הקרבת הקורבנות, בתורה שבעל פה, זה מופיע בסיום של מסכת זבחים. ושם כתוב ככה, בסיום של מסכת זבחים, במשנה. עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות. זאת אומרת, כל אחד יכל להקריב, לעשות מזבח איפה שהוא רוצה, להקריב את אותם קורבנות שאפשר להקריב בבמה, והיה יכול להקריב אותם. מי שהוקם המשכן, על ידי משה רבינו במדבר, נאסרו הבמות. באו לגלגל, ממשיכה המשנה, כשעם ישראל עבר את הירדן, ואז אוהל מועד היה בגלגל באותם 7 שנים שכבשו את הארץ, ו7 שנים שחילקו את הארץ, אזי הבמות הותרו, וכל אחד יכל שוב להקריב בבמה. באו לשילו, נאסרו הבמות. והיא הייתה מנוחה, זו המנוחה שהתורה מדברת, כי לא ואתם אל המנוחה ואל הנחלה. מהי המנוחה? זו היא שילו. ואז כשבאו לשילו, היו יכולים לאכול את הקודשים, קודשי קודשים, רק בתוך הקלעים, קלעי המשכן, ואת קודשים קלים היו יכולים לאכול בכל הרואה, כלומר בכל מקום שממנו אפשר לראות את שילו. ממשיכה המשנה, באו לנוב, לגבעון, אחרי ששילו חרבה והארון נלקח משם בסיפור המפורסם עם אלי הכהן, אזי הותרו הבמות. עוד הפעם הותרו הבמות. באו לירושלים, זאת אומרת, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, אזי נאסרו הבמות, ולא היה להם היתר, והיא הייתה הנחלה, זוהי הנחלה שעליה התורה אומרת, כי לא ואתם עדת האל המנוחה ולנחלה, ולכן אתם יכולים להקריב בבמות, עכשיו כשהגעתם אל הנחלה, נחלה זו ירושלים, זהו זה, נאסרו הבמות. ואז המשנה מסיימת שמה במסך הזבחים, בדיני במה. והתורה, המשנה כותבת, מה בין דיני, בין במת יחיד לבין במת ציבור? והמשנה נותנת כמה וכמה פרטים בהבדלים שבין הבמות, ויש על זה עריכות גם במשנה וגם בגמרה במסכת זבחים. השאלה שנשאלת היא, לכאורה, מה שהיה היה? מה נוגע פרטי הדינים של במה בזמן הזה? מה זה בכלל נוגע? נו, השאלה הזו מופיעה גם במפרשי המשנה, בתפארת ישראל, הוא שואל גם הוא את השאלה הזאת, והוא מתרץ שגם בזמן הזה יכול להיות שדיני במה יהיו רלוונטיים לגויים. הגמרא שם אומרת שגוי בזמן הזה רשאי לעשות כן להקריב בבמה. כתוב בתורה דבר אל בני ישראל. אז בני ישראל הם אלה שמצווים על איסור לשחוט מחוץ למקדש. אבל הגויים לא מצווים. ולכן גוי יכול להקריב במה, יכול לבנות במה לעצמו ולהקריב קורבן, ועל זה, אפילו שלישראל אסור לסייע לו, אסור לעשות בשליחותו, אבל ישראל יכול להורות לו, כלומר ללמד את הנוכרי את הדינים של הקרבה בבמה. ולכן אנחנו צריכים לדעת את דיני, את פרטי הדינים של במה בזמן הזה, כדי לדעת מה להגיד לנוכרי. הבעיה בתירוץ הזה, הרבי שואל את השאלות האלה על התירוץ הזה, זה מופיע בליקוטי שיחות, חלק ב', שיחה ב' לפרשת שופטים, הרבי אומר שזה קצת דוחק, כי לא רק עצם האיסור לשחוט מחוץ למקדש נאמר, דבר אל בני ישראל ולא גוי, אלא גם חלק מפרטי דיני במה, גם עליהם נאמר בתורה, דבר אל בני ישראל. אז אם גם על פרטי דיני במה, נאמר דבר אל בני ישראל, ועל זה נאמר בני ישראל ולא גויים, אז פרטי דיני במה לא יהיו רלוונטיים לגויים. והם יהיו רלוונטיים רק לדיני במה של יהודי. ובמה של יהודי כרגע היא לא שייכת במציאות. כי מאז שנבנה המקדש, וגם בזמן הזה אחרי שבית המקדש חרב, הרי קדושת המזבח, הרמב"ם כותב הלכות בית הבחירה, שקדושת המקדש וירושלים היא מפני השכינה, ושכינה היא הרי אינה בתהילה, ולכן יש איסור של שחוטי חוץ גם בזמן הזה מחוץ למקדש, אז יש איסור גם לסייע לגוי, ויש איסור גם להורות לגוי את דיני פרטי הדינים האלה שהם לא יהיו רלוונטיים לגוי. אחד לדוגמה, אחד מדיני הבמה זה שהמום פוסל בהם, סתם דוגמה. הדיני מומים אצל בני ישראל ודיני מומים אצל גוי הם דינים שונים. יש סיפור המפורסם בגמרא במסכת גיטין על קמצא ובר קמצא, שהוא הטיל מום, בר קמצא הלך והלשין לקיסר, והוא הטיל מום בקורבן שהביא הקיסר, והוא הטיל את המום בדוקין שבעין, שלדידן הווי מומה, ולדידהו לאו מומה הוא. לנו זה כן נחשב מום, להם זה לא נחשב מום. בכל אופן אין התירוץ הזה של התפארת ישראל, שפרטי דיני במה נוגעים איך להורות לגוי להקריב בבמתו שלו, הוא תירוץ קצת דחוק. ולכן כנראה הכוונה היא שנוגע פרטי הדינים האלה של במה גם בנוגע לקורבן של יהודי, לא של גוי. איך זה יכול להיות? וגם בזמן הזה. כדי להבין את זה היטב, ניכנס לפלפול רציני בנוגע לדיני נביא, שהם נאמרו בפרשה שלנו, פרשת שופטים. התורה אומרת ככה, נביא מקרבך, מאחיך כמוני. יקים לך השם אלוקיך, אליו תשמעון. צריכים לשמוע לכל הנביא. כך נאמר בתורה. דורשים חכם חז"ל במסכת יבמות, אליו תשמעון, צריך לשמוע לו, אפילו אומר לך, עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל, אותו אליהו שציווה להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, הכל לפי שעה, שמע לו. זאת אומרת, כשזה יש הוראת שעה, צריך לשמוע לנביא. כך נאמר בגמרא, אליו תשמעון, אפילו אומר לך עבור על אחת ממצוות התורה, ומהי הדוגמה? אליהו בהר הכרמל שאמר להקריב מחוץ למקדש. נו, יש כאן קצת קושי. למה? כי כשהתורה מדברת על האיסור של שחוטי חוץ, מה שמקודם ציטטנו, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, שם הגמרא מדרש הלכה בספרי דורש ככה, ישמר לך בכל מקום אשר תראה, אתה בעצמך, איפה שאתה רואה בעצמך, אבל אתה מעלה בכל מקום שיאמר לך הנביא, כדרך שהעלה אליהו בהר הכרמל. זאת אומרת, יש היתר מיוחד על שחוטי חוץ, להתיר אותו מהאיסור, על ידי נביא, כי כתוב בכל מקום אשר תראה, אתה בעצמך אסור לך. אבל אם נביא אמר, אז אפשר. אז השאלה היא, למה צריך דרשה מיוחדת להתיר לשחוטי חוץ? למה צריך את הדרשה המיוחדת אחרי שהתורה כבר כותבת במפורש אליו תשמעון? אם התורה כותבת אליו תשמעון, אז צריכים לשמוע לו, זהו זה. ואם הנביא אומר להקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, אז צריך לשמוע לו. למה צריך את הדרשה המיוחדת בספרי, בכל מקום אשר תראה, אתה בעצמך אסור, אבל יש דרשה מיוחדת לעניין הזה. למה שלא נסתפק באיסור הכללי, בהיתר הכללי לשמוע בכל הנביא? גם בתלמוד ירושלמי, במסכת מגילה, יש דרשה די דומה למה שנאמר בספרי, שההיתר להקריב מחוץ לבית המקדש על ידי נביא, ומהפסוקים שכתובים לגבי הקרבת הבמה, אין הבמה, ככה גמרא אומרת, אין הבמה ניתרת אלא בנביא. שני, למה? ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי אם במקום, ואליהו מקריב בשעת איסור במות, אמר רבי סמלאי, דיבורה אמר לי, ובדברך עשיתי, בדיבורך עשיתי. די דומה למה שנאמר בספרי. אז כאן הצוף נתפענח, הגאון הרגצ'ובי, מבאר שכנראה יש כאן מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, למה אליהו יקריב מחוץ לבית המקדש. לפי הירושלמי, בקורבן הזה שאליהו יקריב, אומר הצוף נתפענח, הוא אומר, אין עליו שם שחותי חוץ כלל. הוא אומר, לפי הירושלמי, מלכתחילה לא נאמר איסורי במה, כאשר זה מקריבים אותו על ידי הנביא. אין בכלל שם את האיסור של במה. מה שאין כן, לפי הבבלי, זה לא שאין את האיסור, הרי הבבלי הרי לא דרש את כל הלימוד של שחותי חוץ. הבבלי אמר, אליו תשמעון, צריך לשמוע לכל הנביא. זאת אומרת, שלמרות שהאיסור עדיין ישנו לפי הבבלי, אסור לשחות מחוץ לבית המקדש, בכל זאת, התורה נותנת היתר על ידי הנביא להקריב מחוץ לבית המקדש. זאת אומרת, האם ההיתר של אליהו היה דין בדיני במה, או שזה היה דין בדיני נבואה? לפי הירושלמי, על ידי שהנביא נותן הוראה, לכו תקריבו מחוץ לבית המקדש, חד פעמי, מתברר שההקרבה הזו היא מותרת בעצם. כאילו גם בדיני איסורי במה, פה זה לא נאמר. זה כאילו שהבמות מותרות לגבי נביא, אין שום איסור. כאילו הדבר מותר מלכתחילה, זה לא רק שהדבר, יש כאן איסור, אבל דחו את האיסור על ידי דבר הגובר, על ידי דבר הגובר עליו, על דרך פיקוח נפש דוחה שבת. לא. ולכן, לפי הירושלמי, הוא לא לומד את זה מהפסוקים שמדברים על דיני נבואה אליו תשמעון, אלא הוא לומד את זה מדיני במה עצמם. מה שאין כן לפי הבבלי, זה דין בדיני נבואה. זאת אומרת, מדיני במה כרגע יש איסור להקריב מחוץ לבית המקדש, והאיסור לא נפקע. על ידי ההוראה של הנביא, דוחים את האיסור. והתורה אמרה אליו תשמעון, אז אם הוא אומר לך עבור, איך הגמרא אומרת, אפילו בבבלי, אפילו אומר לך עבור על אחת מכל המצוות, תשמע לו. הביור הזה, אומר רבי, הוא קצת טעון ביור, בגלל שהספרי שהוא לומד מאותו מקור שלומד הירושלמי, דהיינו שזה דין בדיני במה, הוא עצמו, כאשר הוא דורש הספרי בדיני נבואה, הוא גם דורש את הדרשה של הבבלי. הוא גם כותב את הלימוד של הבבלי מהפסוק של הפרשה שלנו, אליו תשמעון, נביא מקרבך, אקים לך כמוני אליו תשמעון, ומהי הדוגמה לאליו תשמעון? כגון אליהו בהר הכרמל. אז מהספרי שהוא לומד את שתי הלשונות, גם כמו הבבלי וגם כמו הירושלמי, משמע שבאמת גם לבבלי וגם לירושלמי אין מחלוקת. וכבר כתבו התוספות בכמה וכמה מקומות, וזה מופיע בכללי הלימודים של, כללי התלמודים של בבלי וירושלמי, שכאשר אפשר לעשות השוואה בין דעת הבבלי לדעת הירושלמי, עדיף לעשות ככה אפילו שהיישוב הוא יישוב דחוק. ולכן כנראה צריך לומר שאין באמת מחלוקת, ולפי שניהם, אפילו שהגמרא באמת אומרת, שכשהנביא נותן הוראה לעבור על האיסור, אז עוברים על האיסור, אבל אחרי שהוא אומר לעבור על האיסור, מתברר מלמפרע שהאיסור מלכתחילה לא היה כאן. ומותר, והקורבן הזה מותר מדיני במה. כלומר, כשהנביא יאמר להקריב מחוץ לבית המקדש, אזי כשזה נעשה על פי הוראת הנביא, אין את כל האיסור מלכתחילה, ואז יש את דיני במה כמו שהם בפרטיות. להקריב בבמה, איך מקריבים בבמה. רק שיש כאן גם כמובן את דיני הנבואה, זאת אומרת החיוב האקטיבי, הפוזיטיבי, שבני ישראל מחויבים לשמוע בקול הנביא שאמר להקריב באותה במה שהיא אסורה מצד עצמה. אז זה אומרת התורה, אליו תשמעון, אבל אחרי ששומעים לו, אז מתחדש שיש היתר גמור, שזה ממש היתר גמור, כמו אותם הזמנים שבהם הותרו להקריב בבמות. וזה שהגמרא אומרת את הלשון, אפילו אם יאמר לך הנביא, עבור על אחת מכל מצוות התורה, כגון אליהו בהר הכרמל, מהו הביטוי עבור? עבור לכאורה משמע, תעבור, תעשה עבירה. לא הכוונה שיש בזה איסור, אחרי שהנביא הורה. לא. אלא רק, כוונת הגמרא היא כזו, כשהנביא מצווה ואומר לישראל בלשון הזו, זה הלשון שהוא אומר, תעברו על האיסור, אז לפני שהנביא אמר, האיסור הוא עדיין קיים. אבל אחרי שהנביא אמר לעבור, אז האיסור כבר בטל, ואין יותר איסור. טוב, ואם כן, פרטי דיני במה רלוונטיים, אם יאמר הנביא שצריכים להקריב מחוץ לבמה, אפילו שבית המקדש כבר נבנה וכבר נחרב ונאסרו הבמות, אם יאמר הנביא, אזי הדינים האלה רלוונטיים. ומכאן אנחנו ניכנס לסוגיה רצינית בשאלה של דיני נביא בזמן הזה. האם נבואה בזמן הזה היא קיימת? אבל לפני שניגשנו לדינים האלה של נבואה בזמן הזה, רק נחדד את הדברים. מהי הדוגמה בעצם שיש לנו כאן מליהו בהר הכרמל? הר הכרמל לא היה בירושלים, הר הכרמל לא היה בבית המקדש, ואליהו בנה שם המזבח, והוא הקריב שם הקורבן, ועל ידי זה הוא החזיר את עם ישראל בתשובה, עם ישראל זעק, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, כמו שמסופר בספר מלכים. אז זה, לו יצויר, הרמב״ם כותב את זה, הרמב״ם כותב את זה בהלכות יסודי התורה, שאם היו שואלים את אליהו, איך אנחנו נעקור את מה שכתוב בתורה, פן תעלה ישמר לך, פן תעלה עולותיך, בכל מקום אשר תראה, מה אומר היה אליהו? אליהו היה אומר, לא נאמר אלא המקריב בחוץ לעולם, מי שמקריב לעולם, תמיד ככה עושה, אבל אני אקריב היום בחוץ בדבר השם, כדי להכחיש את נביאי הבעל, ככה הרמב״ם כותב. זאת אומרת שאליהו היה אומר, שהאיסור של שחוטי חוץ הוא בתוקפו עומד גם אתה, רק שישנה הוראת שעה, שהנה אמרה לו בנבואה, ובדברך עשיתי, בדיבורך עשיתי, יש לי נבואה ספציפית, שכדי להציל את עם ישראל מנביאי הבעל, אז כולם מתאספים כאן בהר הכרמל, וצריכים כאן לבנות מזבח ולהקריב קורבן. ולפי הרעיון הזה, כאשר הנביא אמר את מה שהוא אמר, אז יכולים באמת להקריב בבמה, אפילו שיש מקדש, אפילו בזמן שיש איסור להקריב בבמות, ואין על זה שום איסור של שחוטי חוץ, בגלל שזה הוראה של נביא. לא הכוונה שעל פי ההוראת שעה אנחנו עוברים על הציווי של התורה, אלא מכיוון שהנביא אמר, אין עליו שום איסור כלל. אבל כאן ניכנס לנושא של נבואה בזמן הזה. בגמרא הנושא הזה לא כל כך פשוט. מצד אחד בגמרא נאמר במסכת יומה ובמסכת סוטה ובעוד כל מיני מקומות, תנו רבנן משמיתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל. ואף על פי כן היו משתמשים בבת קול. זאת אומרת מלשון הגמרא משמע שאי אפשר שיקום נביא בזמן הזה, נסתלקה רוח הקודש מישראל. והשאלה הגדולה היא האם זה באמת נכון או לא. הרבה מקומות בשס מופיע שכן היה נביאים לאחר מכן. היה רוח הקודש בהרבה מקומות בשס. מסכת עירובין כתוב, כיוון רבן גמליאל ברוח הקודש. צפה רבי עקיבא ברוח הקודש, צפה רבי מאיר ברוח הקודש, צפה רבי שמעון בר יוחאי ברוח, מופיע הרבה פעמים. גם הרב מביא פה בהערה שמופיע בתוספות במסכת גיטין, אמר אל עזרא הנביא, שהיה נביא שקראו לו עזרא. יש הרבה מאוד מקומות בשעס מופיע ביטוי שהיו נביאים. כשהרב חיים ויטל בשער הקדושה הוא כותב, באוזנינו שמענו, בשער זין, באוזנינו שמענו וראינו יחידי סגולה, שהשיגו למדרגות רוח הקודש, והיו מגידים עתידות. אז נסתלקה רוח הקודש מישראל, או לא נסתלקה? היו יכולים לומר שהלשון נבואה ורוח הקודש זה רק בשם המושאל. זה שייך לדרגה של בת קול. היא בת קול, בת קול הזו נמצאת גם אחרי שנסתלקה הנבואה. היינו יכולים לומר שזה דרגות שונות. בת קול היא למשל יותר נמוכה מנבואה. יש תוספות במסכת סנהדרין שאומר ש... מה זה בת קול? אינה קול היוצא מן השמיים, אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר, כמו פעמים שאדם מכה בכוח, יותר נכון, אדם מדבר בכוח, ושומע קול אחר היוצא ממנו למרחוק. ואותו הקול היו שומעים, וכן היו קוראים לזה בת קול. אז היינו יכולים לומר שמה שכתוב, שהיה נבואה גם אחרי חגי, שכריה ומלאכי, הכוונה היא לא לנבואה ממש. אלא לבת קול, קראו לזה נבואה בשם המושאל. זה שתוספות אומר שהיה אחד בשם עזרא הנביא, זה בהשאלה. אבל הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, ומהלשון שלו משמע שבכל דור שייכת נבואה ממש. הרמב״ם כותב ביסודי התורה פרק ז', מיסודי הדת לידע, שהקהל מנבא את בני אדם, אחרי זה הוא מסביר בפרטיות יותר את המצווה לשמוע בקול הנביא, ומשמע מלשון הרמב״ם, שזוהי הלכה כזו שנוגעת לעם ישראל בכל הדורות. הרמב״ם לא מחלק בין הדרגות, הרמב״ם שם לא מחלק בין הדרגות של נבואה. אחרי זה גם הרמב״ם כותב, אחרי שהוא מבאר כמה וכמה פרטים בנוגע לנבואה, הרמב״ם בכלל לא מזכיר אילו תנאים שנוגעים לזמן הנבואה. הרמב״ם לא כותב שהנבואה הסתלקה משמיתו הנביאים האחרונים. הרמב״ם כותב אפשר שתשרה הנבואה, אפשר שלא תשרה, והוא מביא כל מיני פרטים שכשבן אדם מכין את עצמו להיות בדרגת נביא, ואז הוא כותב מיד רוח הקודש שורה עליו. מכל הלשונות האלה של הרמב״ם, משמע שלהלכה הנבואה היא לא תלויה בתנאים של תקופות ושל זמנים. היא תלויה בדבר אחד, בהכנות הנפשיות של הבן אדם, אחרי ההכנות הנפשיות הגבוהות שלו, שורה עליו רוח הקודש. אז צריכים באמת להבין מה זה הלשון הזו שנסתלקה נבואה מישראל. זה השאלה. כדי להתעמק קצת יותר, הרבי כאן מביא בהערה, בהערה מספר 28, הוא כותב שידועה שקלא וטריא מהסתירה שיש ממורה נבוכים. מהי הסתירה? הסתירה היא כזו, במורה נבוכים הרמב״ם כותב שאנחנו נאמין שהראוי לנבואה המכין עצמו לה, אפשר שלא יתנבא, וזה ברצון אלוקי. לכאורה, השקלא וטריא היא, איך מתאים מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים, שזה תלוי ברצון האלוקי, עם לשון הרמב״ם בספר היד החזקה, כאן הוא כותב שאם הוא עושה את כל ההכנות הנפשיות, מיד רוח הקודש שורה עליו. אז הרבי מציין ללחם משנה, הוא ראה לחם משנה, הלחם משנה מסביר שמה שהרמב״ם כותב מיד רוח הקודש שורה עליו, הוא ביחד עם הרצון האלוקי. אבל אפשר, כותב הלחם משנה, שהוא יהיה מוכן, הוא יכין את עצמו עם כל ההכנות, ולא יחול עליו נבואה. זאת אומרת שההשראה של הנבואה היא אחרי ההכנות של הנביא, אבל זה לא דבר טבעי. אחרי הכל זה תלוי ברצון השם. אז הנושא הזה הוא נושא שהרבא אומר עליו שיש שקלא וטריא, במקומות אחרים הרבא מטפל בנושא הזה באריכות, במקומות אחרים, בסוגיות אחרות, אבל לא ניכנס לעניין הזה, רק מה, אנחנו נראה עוד כמה דיוקים שמזה משמע שהנבואה נמצאת בכל זמן. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה פרק ט', וכן אם ציוונו, וכן אם יאמר לנו, הלשון ציוונו, יאמר לנו, הוא לא כותב וכן אם ציווה, וכן אם יאמר הנביא. מה משמע? שזה קיים אצלנו. אילו, גם בהקדמה של הרמב״ם לפירוש המשניות, אז הרמב״ם כותב, אילו איש נביא שנתבררה אצלנו נבואתו, יאמר לנו ביום השבת, חובה עלינו, אנחנו, הכל אנחנו, ולא משהו כללי כזה, אם ציווה הנביא, אם יאמר הנביא. ויש עוד כמה וכמה הוכחות של מכל הדברים האלה, שמה שנאמר שאחרי חגי, זכריה ומלאכים נסתלקה רוח הקודש מישראל, לא הכוונה שהרוח הקודש בטלה, אלא מה שהיא לא הייתה מצויה כמו מקודם. וזה הלשון נסתלקה רוח הקודש מישראל, לא בטלה, לא פסקה, נסתלקה. זאת אומרת שהגילוי הנבואי לא בטל, לא נפסק, אלא רק שנסתלקה מלמטה, היא לא הייתה כל כך מצויה, בגלל שלא היה כל כך הרבה אנשים שחל עליהם הרוח הקודש כמו בעבר. באמת הסיבה לזה הוא, בגלל שבאמת אח שרדורי, הדור נמוך יותר, ולכן אין כל כך בני אדם, לא כל כך מצוי בני אדם שראויים לנבואה, אבל לא על כוונה שבאמת גילוי הנבואה נפסק בגזרה מלמעלה. והנושא הזה הרב מעריך בו ונותן כאן כמה וכמה הוכחות מאוד מאוד מעניינות, ניגע בכמה נקודות מהם בקשר לנבואה בזמן הזה. חלק מהנושאים אנחנו יכולים לראות אותם בהערות של הרבי כאן, בהפניות. יש כאן הפניה לאיגרת הקודש של אדמור הזקן, שם באיגרת הקודש סימן חב ב', גם מהדברים של אדמור הזקן, משמע שהנבואה כן שייכת בזמן הזה. כי אדמור הזקן, גם כאשר הוא מחלק וכותב, שגדולי חכמי, זה ציטוט, גדולי חכמי ישראל הראשונים, כתנאים והמוראים, והנביאים, והוא נותן את ההבדלים ביניהם, אז הוא כותב, הרי הנביאים ממש. זאת אומרת שגם אצל התנאים והמוראים הייתה נבואה, רק היא לא הייתה נבואה כמו אצל הנביאים ממש. הצמח צדק כותב, במקום אחר, הצמח צדק כותב, הבעל שם טוב, אשר כמוהו לא היה מימות הראשונים, פילי פלאות, ניסים היוצאים מהטבע, אשר היו נראים על ידו, ואז הוא כותב, כאשר שמעתי מי, מהאדמור הזקן, שהוא, אדמור הזקן עצמו, סליחה, שהבעל שם טוב, ותלמידו, הרב המגיד, נשמתו עדן, היו רואים, זה אדמור, הצמח צדק כותב, היו רואים מסוף העולם ועד סופו ממש בעין ראייה, והיו אומרים מה שהיו רואים, כאשר היה נראה בעליל לתלמידיהם, גם מזקני נשמתו עדן, אדמור הזקן, שמענו עתידות קולע אל הסערה. זאת אומרת שכן יש נבואה, סוג של נבואה בזמן הזה. הרמב״ם כותב כאן באיגרת, הרבי כאן מביא את מה שהרמב״ם כותב באיגרת תימן, ושם כתוב ככה, יש אצלנו קבלה גדולה ונפלאה, קיבלתי אותה מאבי, שקיבל מאביו, אביו מימון, שקיבל מאביו ומאבי אביו, והוא קיבל הדבר שזה שנאמר, זה שאמר בלעם, כעת יימר ליעקב ולישראל מה פעל קייל, אומר הרמב״ם באיגרת תימן, יש בו סוד שמן העת ההיא, יש לחשוב כמיניין שיש מששת ימי בראשית ועד אותה העת, ותחזור הנבואה לישראל. ונבואה זו, כלומר הרמב״ם כותב, שהוא קיבל סוד מאביו, שקיבל מאביו, מאבי אביו, שכשבלעם אמר, כעת יימר ליעקב ולישראל מה פעל קייל, צריך לעשות חשבון כזה. לעשות חשבון מתקופת בריאת העולם, עד נבואתו של בלעם. נבואתו של בלעם נאמרה בשנת ה-40 לצאתם מארץ מצרים. אז החשבון הוא בית אלפים, תף פי חטא.
בתפח גאולים, ככה הוא כותב. עד לפי זה צריכים עכשיו לעשות חשבון מנבואתו של בילעם 2488 שנה, והוא אומר לפי זה בשנת ד' אלפים תקע"ו, כלומר 2488 שנה אחרי נבואתו של בלעם, תחזור הנבואה לישראל. זאת אומרת, גם האיגרת הזו משמע שלא זו בלבד שיש אפשרות לגילוי הנבואה בזמן הזה, אלא שיש כאן הבטחה, תחזור הנבואה לישראל. הרמב"ם מדגיש כאן באיגרת תימן, ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח, שנאמר וניבאו בניכם ובנותיכם. והרמב"ם כותב, ויש כאן דברים מופלאים ביותר שם באיגרת הזו. הרמב"ם שם ממשיך, נותן עדות, הוא אומר שהיה אחד קרוב לזמנו והוא ניבא על כמה וכמה דברים וכולם התקיימו. הוא כותב שם, המופת הזה הוכיח לעיני כל שהוא נביא בלי ספק. זאת אומרת, לא זו בלבד שהיה לרמב״ם קבלה מאביו שהנבואה תחזור לישראל, הוא גם מעיד קרוב לזמנו של הרמב״ם, שזה היה קצת לפני, שהיה נביאים באותה תקופה. הוא מביא כאן כמה וכמה מקומות מהרייבד, שהיה הנבואה נמצאת שם בבית מדרשם. אז לפי כל זה, משמע שיכול להיות עניין של נביא בזמן הזה. ומכאן נחזור לדיון על דיני במה ופרטי הדינים שנתפרטו באריכות במסכת זבחים. אם באמת שייך עכשיו שיהיה הקרבה בבמה על פי הציווי של נביא, אזי כל האיסור של שחוטי חוץ מתבטל כלפי הוראת הנביא, ולכן אנחנו צריכים לדעת את דיני הבמה. כדי לדעת, לא רק לדעת את דיני נבואה, אלא גם לדעת את דיני במה. אם נאמר שהוראת הנביא זה בגדר של הוראת שעה שדוחה את דיני במה, אז לא צריכים את כל הפרטים האלה. לא צריך את כל פרטי הדינים. אפשר לומר, הנביא ככה אמר, התורה אמרה אליו תשמעון, צריך לשמוע בכל הנביא, ולהקריב איך שהוא יאמר. אבל מכיוון שאנחנו חשרי בחידש מקודם, שלאחר שהנביא נותן הוראה להקריב מחוץ לבית המקדש על דרך אליהו בהר הכרמל, אז נותר היתר הבמות, כלומר במקום הזה האיסור מלכתחילה לא קיים, אז צריכים לדעת את פרטי דיני במה. ולכן במסכת זבחים יש אריכות על כל הפרטים של דיני במה, כי זה כן נוגע לציווי של אותו נביא באותה שעה. כשמתעמקים יותר מגלים שכאשר מקריבים בבמה על פי נביא, מקיימים למעשה שתי מצוות, שתי ציוויים. א', את הציווי של אליו תשמעון, שתיים, מקריבים קורבן בבמה. כאן מוסיף הרב לקראת סוף השיחה ואומר שבהקרבה בבמה על ידי נביא יש אפילו במידה מסוימת מעלה יתרה לגבי ההקרבה בבמה בזמן היתר הבמות הכללי. והיתרון הוא לא רק מצד זה שמקיימים כאן שתי מצוות לעומת מצווה אחת, אלא גם לא במובן כמותי, אלא גם במובן האיכותי של ההקרבה. איכות ההקרבה על ידי הוראת הנביא להקריב בבמה היא איכות אחרת מההקרבה בבמה רגילה. ולמה? יש כלל שקורבנות חובה לא היו קריבים בבמה. למה הם לא היו קריבים בבמה? בגלל שבהקרבה בבמה החיוב הזה, הקדושה שנעשית על ידי ההקרבה, לא משפיעה על חובתו של האדם. כלומר, הקורבן עצמו באמת עשינו אותו, אבל הוא לא יכול להשפיע על חובתו של האדם. זה מדי חלש להשפיע על חובתו של האדם. רק קורבנות שהם לא קורבנות חובה, קורבנות יחיד וכיוצא בזה, אזי אותם אפשר להקריב על גבי הבמה. זה בדרך כלל בדיני במה כאשר היה בתקופה אחרי שחרב שילה וכולי. אבל כאשר מקריבים בבמה על פי ציווי של נביא, במידה מסוימת זה כמו סוג של קורבן חובה. ואז ההקרבה כאילו, מכיוון שההקרבה משפיעה לא רק על הקורבן, אלא גם על האדם. האדם ברגע הזה מקיים את ציווי השם שאמר לשמוע בקול הנביא, אז במידה מסוימת ההשפעה של הקורבן היא משפיעה גם על הגברה, גם על האדם. והקורבן שלו הוא קורבן הרבה יותר נחשב. במידה מסוימת זה קצת דומה למעלה שיש בהקרבה בבית המקדש לגבי ההקרבה בבמה. כשבן אדם מקריב בבית המקדש, אז פעולת ההקרבה היא משפיעה גם במקום. המקום עצמו נהיה מקום קדוש. ולכן הוא גם משפיע על האדם. על דרך זה, כאשר ההקרבה נעשתה על ידי הוראת הנביא, היא משפיעה גם על האדם עצמו. זה קצת דומה להבדל בין אחרי מתן תורה ללפני מתן תורה. שגם אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו שהיא לא ניתנה, אבל הקיום שלו היה באופן אחר. זה היה סוג של דוגמה כזאת. טוב, בכל אופן, ולפי הרעיון הזה, נוכל להסביר גם את הקשר שיש בין סיום מסכת זבחים לתחילת מסכת זבחים. סיום מסכת זבחים דין מדבר בעיקר בדיני במה, אבל לפי הביור הקודם מדובר בדיני במה כאשר זה נעשה על ידי נביא. ככה הרב חידש. לפי הרעיון הזה נוכל הרבה יותר טוב להבין את הקשר של סיום מסכת זבחים להתחלה. איך פותחת מסכת זבחים? מסכת זבחים פותחת במילים האלה: כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשירים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת שיש חיסרון בקורבן שזבחו אותו שלא לשמה, שהחיסרון הוא שהאדם שהיה לו חיוב להקריב קורבן, האדם לא נפטר מחיובו. החיוב עדיין חל עליו. זאת אומרת, יש כאן חיסרון שלא החיסרון הזה לא הצליח לפעול על החיסרון שלא הקריבו את הקורבן שלא לשמו, לא הצליח להשפיע על האדם. אז הנושא הזה שיש קורבן שחסרונו, בדוגמה של תחילת מסכת זבחים, לא הקריבו אותו לשם הקורבן, משפיע על האדם המקריב, הנושא הזה מודגש בייחוד בסיום מסכת זבחים. שמה? שאפילו בבמה, שכאשר במה מקריבים בקורבן על פי הוראת הנביא, שזה בעיקר הנושא המדובר במסכת זבחים לפי הביור הקודם, אז הקדושה דווקא כן נמשכת על האדם המקריב. ועד לפי הרעיון הזה מבינים הרבה יותר טוב שבית המקדש, שעיקר עניינו הוא להקריב קורבנות, אז שם ההשפעה הזו הרבה יותר מובן, שכאשר בית המקדש ייבנה בעזרת השם, אזי ההשפעה של הקדושה לא רק נמצאת במקום, אלא האדם, גם באדם המקריב ביתר שאת וביתר עוז, והקרבת הקורבן על ידי הנביא היא על דרך ובדוגמה של הקרבה בבית המקדש. ומזה אנחנו מבינים, מסיים הרבי בשיחה לגבי ההוראה שנוגע ומנוגע לפועל, שהיום שאין לנו בית מקדש, אבל יש לנו בית מקדש מעט, שזה בית כנסת, בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם מקדש מעט, שבהם מתפללים, בהם לומדים, שזה על דרך קורבנות, אז יש בהם קדושה, דבר ראשון, אבל לא רק שיש בהם קדושה, אלא הקדושה עצמה, שהיא מקדש מעט, היא פועלת ומשפיעה על האדם שנמצא שם. שכשהוא מתפלל בבית מקדש, בבית מדרש, בבית כנסת, שהוא לומד בבית כנסת ובבית מדרש, הקדושה שנמצאת שם משפיעה על האדם, ולכן ההוראה שכל דבר טוב לעשות אותו, כל דבר שהוא טוב, דבר שבקדושה, כדאי לעשות אותו בבית כנסת ובבית מדרש, מאשר לעשות אותו במקום אחר. כי כשבן אדם עושה את זה, אז יש קדושה יתרה שגם משפיעה על האדם עצמו, ועל ידי הפעולות הקטנות האלה במקדש מעט, שאנחנו עושים היום בזמן הגלות בעולם, על ידי זה נזכה לבניין בית המקדש השלישי, ואז לקבל את הקדושה ממנו, שהקדושה ממנו תהיה כל כך חזקה, שתשפיע על כל העולם כולו, את רוח התומה אוויר מן הארץ, אז כל הקורבנות האלה בוודאי יהיו לשמם, לא יהיה מצב של פסול בקורבן לכאורה, והקדושה תימשך לכל מקריבי הקורבנות ולכל העולם כולו. הגוד שבת.